אז אנחנו נראה קצת בפרק י' א', מפסוק כ"ה. יש לנו אפשרות להציץ קצת בנושא הנבואה. פרק י' א', פסוק כ"ה, יש לזה באמת הצצה מיוחדת לסוגיית הנבואה בישראל וגם המורכבות שיכולה לנבוע מהיכולת הנבואית שביסודה היא המתנה של עם ישראל, מתנה גדולה ומיוחדת שעתידה לחזור לעם ישראל, אם כי שרידים שלה אנחנו מוצאים בתוכנו עד היום הזה בדמות רוח הקודש או גילוי אליהו, שזה יותר השגות שהן בדרך השכל אמנם, אבל גם הן השגות שאדם זוכה להן מתוך מאמץ שכלי בבית המדרש, מתוך שעות של מאמץ ועמל, מה שקרוי בלשוננו יורד לי אסימון. יש ביטוי, ירד לי אסימון. זה בדרך כלל ירידת האסימון, זה השגה שהיא חוצנית לשכל, אלא שאדם בעמלו השכלי יצר כלי, כלי של תשוקה, של רצון לדעת, מתוך כך הוא זוכה שאיזשהו השגה תבוא לו מעולם יותר עליון, תתלבש בשכלו, זה מה שאנחנו רגילים לקרוא, גילוי אליהו. כן, אליהו היה בבית מדרשנו, יש ביטוי כזה בתלמוד, שזה השגות שאופייניות או נבנות על גבי העמל האנושי, העמל השכלי האנושי. אני מניח שלא מעטים חוו את זה, מי פחות ומי יותר, שמתוך עמל והתמקדות והתרכזות בתוך הלימוד, פתאום משהו מתברר, פתאום סברה מובנת. כן, צריך להבין שההבנה הזו היא באה לנו ממקום אחר, בבחינת הרחב פיך והמלאהו, זה המדרגה הנמוכה ביותר שנקראת רוח הקודש, גילוי אליהו. כן, רוח הקודש זה כבר מדרגה שהיא גבוהה יותר, אלו גילויים שהם כבר באים מתוך חוקיות אחרת, יכולים להתבטא בשטף גדול של השגות מסודרות, עמוקות, בעוצמה גדולה, לא טיפין טיפין, כמו שגילוי אליהו מגיע. גילוי אליהו זה יותר, זה רוח הקודש כבר, זה מדרגה שיגוע יותר. בכל זאת, אלו השגות שבאו בשטף גדול, כן, הן כבר בנויות על מדרגות גבוהות של ענווה, של מידת חסידות, זה משהו אחר. גילוי אליהו זה בא על גבי עמל, זה בא והולך, זה השגה של רגע, שאחרי זה, עד שתבוא הבא אחריה זה יכול לקחת שבוע, עד שתעמול שוב, עד ש... יוסגו כל התנאים, כל התנאים של עמל הלימוד, יכול לעבור שעות, ימים, שבועות וחודשים. רוח הקודש היא פורצת, אז היא כבר מנביעה השגות, כן, רצופות, מסודרות, עמוקות מאוד, שטף גדול וכן הלאה. ונבואה. בכל אופן, הנבואה היא הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מודיע לעבדיו, כי אם גילה לעבדיו, הקדוש ברוך הוא מודיע לעבדיו ידיעות, הן ששייכות להווה, כן, והן שייכות לעתיד. גם שייכות לעבר. יש נבואות שנצרכו לשעה, יש נבואות שנצרכו לדורות, אנחנו בדרך כלל, כן, מתפרנסים, כן, בכתבי הקודש, מנבואות שנצרכו לדורות, כן? אבל בסך הכל הנבואה היא דרך התקשורת של הקדוש ברוך הוא, כן, עם נבראיו, כן? אני אומר בכוונה עם נבראיו, כי לעתיד לבוא, והיו בנייך ובנותייך נביאים, כן? אפילו קטן שבישראל יהיה נביא. בכל אופן, כן, הנבואה היא לא מותרות בעם ישראל, היא לחם חוקנו, כן, היא שפה השגורה על פינו הנבואה, כך צריך להיות, כן, בזמנים שעם ישראל לא נמצא במיטבו, אז הקדוש ברוך הוא מנבא דרך בחירי האומה, כן, אבל בסך הכל מעמד הנבואה על פי הנבואה, לפחות דברי הנביאים, שייך לאומה כולה, כן, כך היה בעבר, ברחובות ירושלים היו אלפי אלפי נביאים, אלה שנבואותיהם לא נכתבו, מכיוון שאלו היו נבואות שלא נצרכו לדורות אלא רק לשעה, נבואות שעסקו בגילוי עתידות כדי לשפר את חייו הרוחניים של פלוני אלמוני. אנחנו יודעים עניינו של שמואל ושאול, כן, שהוא מודיע לו איפה נמצאים האתונות שלו, נאבדו לו האתונות, אז הנביא אומר לו, לך לארץ של אישה, שם תמצא את האתונות, שם הוא גם מוצא מלוכה כידוע, אבל בכל אופן רואים שהנביא הוא גם מודיע הודעות ששייכות ממש לעניינים של חיי היחיד. כן, ממש. בכל אופן, פה יש לנו איזה באמת הצצה מיוחד במינה, כן? להשראת או הצלת רוח הנבואה על 70 האיש הזקנים, ובתוכם שתיים מיוחדים נקראים אלדד ומידד, כן? התורה מקדישה פה תשומת לב בכמה וכמה פסוקים לראות את ההתנהגות של השתיים האלו, איך הם השתמשו בנבואתם, כן? ונראה את זה בפנים. וירד אדוני בענן וידבר אליו ויעצל מן הרוח אשר עליו ויתן על 70 איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו. אנחנו זוכרים שפה באמת ההתנבאות של 70 הזקנים האלה היה בעצם פתרון, כן, לקושי של משה לנהל את האומה לבדו. כן, האם אני אומן הנושא את היונק בחיקי? קשה לי, כן? לא קל להנהיג את העם הזה? ריבונו של עולם, תעזור לי. הקדוש ברוך הוא מנבא 70 זקנים, ובכוח הנבואה הזו, הם בעצם מקבלים את הכוח לסייע למשה רבינו. הם מתעלים במדרגת ההבנה והידיעה שלהם למדרגה כזו, שהם יכולים לסייע למשה רבינו בהנהגת האומה. מכוח החוכמה, חוכמת הנבואה, כוח הנבואה שיש להם. ואז אומר הפסוק בכפה, וישארו שני אנשים במחנה. שם האחד, כן, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח והם הבכתובים ולא יצאו האוהלה והתנבאו במחנה. וירוץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו ויאמר אדוני משה כליהם. כן. אם כן, אלדד ומידד הם שניים מתוך 70 הזקנים שנבחרו, כן, והם הבכתובים כמו שכתוב, הם נבחרו על ידי הקדוש ברוך הוא, כן, להיות בנבחרת הזו של 70 הזקנים, והם מתנבאים במחנה. תוכן הנבואה פה לא ידוע לפי הפסוק, וחז"ל מוסרים לנו מה הם התנבאו, מה הם פרסמו ברבים. בכל אופן, הם מפרסמים נבואה. כן? הם מפרסמים נבואה. מה הם פרסמו? נראה ברש"י, כן? בפסוק כ"ח, בסוף דברי רש"י, פסוק כ"ח, כלאם, לפי שהיו מתנבאים, משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ. זה היה תוכן נבואתם. אז הם פרסמו ברבים. נקרא את רש"י ברשותכם, אני רוצה להתמקד כרגע מפסוק כ"ז ועד כ"ט. וירוץ הנער ויגד למשה, ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה. וירוץ הנער, אומר רש"י, יש אומרים גרשום בן משה היה. כלאם, התל עליהם צורכי ציבור והם קלים מעליהם. זה פירוש אחד בדברי רש"י, אנחנו נתייחס היום לפסוק הזה. בדברי רש"י אלו בלבד. כלאם, התל עליהם צורכי ציבור, והם קלים מעליהם. מה הפתרון? לשים קץ להשתוללות שלהם של אלדד ומידד, לרחלנים האלו שמגלים סוד. כן? מה הפתרון? איזה הצעה מציע יהושע? התל עליהם צורכי ציבור והם קלים עליהם. כן? תן להם להיות שליחי ציבור, אנשי ציבור, לעבוד עם הציבור, ואז כבר אתה תפתור את הבעיה. הם כבר לא יוכלו יותר לנבות, הנבואה תסתלק מהם. מעניין. דבר אחר, תנם אל בית הכלא. כלומר, צריך לפתור פה איזושהי בעיה, לפי דברי רש"י, כן? צריך לפתור איזה בעיה עם אלדד ומידד. הם לא עושים שימוש נכון בנבואה שלהם. יש להם מידע רב ערך. רב ערך. מהו המידע? משה מת, ישוע מכניס. מידע מופלא ביותר, לא סתם קיבלו את זה בנבואה גם. יש ערך למידע הזה. מה? ישוע מכניס את ישראל לארץ. כן? הם לא יודעים להשתמש בו. כן? אם כן, גרשום הנער, הוא מציע למשה, זה לא ישוע, סליחה, אמרתי בטעות מקודם ישוע, גרשום, כן? הוא מציע כלאם. או עטל עליהם צורכי ציבור, או תנם אל בית הכלא. צמצם את מרחב הפעולה שלהם. לפי שהיו מתנבאים, מה אבונה, מה חטא, מה פשעם של דד ומידד, לפי שהיו מתנבאים, משה מת, ויהושע מכניס את ישראל לארץ. אז נחזור לראשית דברי רש"י, נפרש אותם קצת. פירוש ראשון, כלהם, עטל עליהם צורכי ציבור. עטל עליהם צורכי ציבור, פירוש הדבר, תן להם אחריות. מה זה אחריות? מלשון אחריי. אתה בראש, וכולם אחריך. אתה אחראי, אתה מופקד, אתה ראש וראשון, אתה מנהיג. אחריות זה דבר מאוד מאוד מורכב. למה? כי הוא מעמיד אותך במבחן אדיר של כלליות. אתה בעצם צריך לצאת מהפרטיות שלך במידה כזו, שעכשיו אתה צריך להבין, להיות רגיש וער לצורך של פלוני, לצורך של אלמוני, זה דבר מאוד קשה. דרך כלל, קשה לנו. דרך כלל, קשה לנו לתת תשומת לב דרושה לענייניו של הזולת. קשה לנו. עד גבול מסוים כן, אנחנו רואים שהוא קיים, הנה הוא יושב מימיני, הוא יושב משמאלי, אבל קשה לנו לרדת לעומק צרכיו של הזולת, כן? להבין מה הוא מרגיש, להבין את הצרכים העמוקים שלו, את הצער שלו, לשמח בשמחתו, להצטער בצערו. מסופר רבי ישראל מסלנט, כדי להרגיל את עצמו לרגישות לזולת, מה היה עושה? הוא היה מפנה במהלך היום, לא משנה שהוא היה עושה את זה הרבה שעות במהלך היום כמעשי חסד, אבל גם היה תורך בתוך בית המדרש לפנות כמה וכמה דקות מלימודו ולהסתכל, כך כתוב, על צורכי בני אדם. הוא היה מפסיק מלימודו לרגע, מסתכל, הוא עצוב, הוא צריך כוס מים, הוא צריך עיפרון, הוא אני רואה שמחפש טישו לנגב את המשקפיים שלו, היה הולך להביא לו טישו, מביא לו עיפרון, מביא לו כוס מים. הוא היה ממלא רצונות של אנשים. היה לו מין הרגל כזה, כך כתוב בספר של דוב כץ, תנועת המוסר, כן? שהוא מדבר של רבי ישראל מסלנט, כן? וקצוד רחב, זה נקרא קצוד רחב, הוא מביא שם מנהגים שלו, הנהגות של רבי ישראל מסלנט, הוא מביא את המעשה הזה, שהיה רגיל להתבונן בצורכי בני אדם. כתוב גם אשר רבינו, חז"ל אומרים, אתה ראית את הצון, אתה תראה את צוני. רואים שמנהיגי ישראל בדרך כלל היו רואי צון. לראות את הצון זה לא דבר פשוט. לצון יש צרכים מאוד מוגוונים ומורכבים. יש את הצון הזקנים, ואת הצון הצעירים, ואת הצון בגיל הביניים, ויש צון חולה, וצון בריא, ויש איזה כבש דחוי, ויש איזה כבש שליט. יש כל כך הרבה הלכי נפש בתוך עדר. אני לא ראיתי עדר, אולי פעם, בספר תיכון, ובספר כדורי, הייתי איזה חודש אולי, מדי בוקר יוצא עם הכבשים קצת לשטח, שם בשדות שרונה, שרונה. אבל אני לא זוכר שלמדתי איזה חוכמה מיוחדת. הם היו דווקא די מתורבתות. היינו הולכים לשם, הייתי יושב לי על איזה סלע ככה, והם היו אוכלות מה שאוכלו. אז חוזרים הביתה, כן, כמה טיק 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 כזה עם הזה, והם היו חוזרות. לא זוכר שהייתי צריך להיות איזה חכם גדול. אפילו לא צריך חלל בחליל, הם היו בסדר. קיבלנו אותם ירושה מהפלמחניקים, כנראה חינכו אותם טוב. אז הם היו בסדר. אבל חז"ל מספרים לנו שלראות את הצון זה סיפור מאוד מורכב. אתה ראית את הצון, אתה תראה את צוני. אגב, מסופר שמראה הנבואה, ההתגלות האלוקית הראשונה שהייתה למשה רבינו, זה היה כאשר הוא מגיע להר חורב, כאשר הוא רודף אחרי אחד הגדיים שברח מן העדר. הוא בא להחזיר אותו לעדר כדי שלא יטרוף אותו אריה. כן? מתוך חמלה, מתוך, לא דווקא מתוך חישוב כלכלי. ודווקא שם התגלה לו השם יתברך. להראות את הסמיכות שבין הרגישות של משה רבינו לצון, כן, לבין גילוי הנבואה. כלומר, שאתה רגיש, שאתה חסיד, שאתה רחמן, שאתה ער לצורכי הזולת, השם יתגלה עליך. בכלל, הביוגרפיה של משה רבינו, חז"ל, התורה מספרת לנו את הביוגרפיה שלו, כן? מהי הביוגרפיה שלו? שמכשירה אותו להיות מנהיג. חוץ מזה שהוא רואה צון, הוא רואה איש עברי ואיש עברי רבים ביניהם. למה תקה רעך? אחרי זה הוא רואה, לפני כן, הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. אחרי זה הוא רואה את הרועים שהם מציקים לבנות יתרו. זאת אומרת, המכלול החסד של משה רבינו, הוא גם בין שתי יהודים, הוא גם בין יהודי וגוי, הוא גם בין שני גויים, הרואים שמציקים לי, הוא גם בין בינו לבין החי. מכלול החסד שלו מקיף הרבה הלכי רוח ונפש. זה מכשיר אותו להיות מנהיג. כללו של עניין. כדי להיות אחראי, וזה לא משנה כרגע על כמה אנשים אתה אחראי, אתה יכול להיות גם ראש שואבי המים, או אתה צריך יכול להיות גם ראש קורתי העצים, לא משנה. ברגע שאתה אחראי, אתה כבר צריך להשתדל ולרדת לסוף דעתו של המונהג. כמו שמשה רבינו אומר, האומן אני הנושא את היונק בחיקו. כשאתה מנהיג, אנשים יושבים בחיקך. יש להם ציפייה. יש לנו ראש ממשלה, יש לנו שרים שאחראים לתחומים מסוימים. הציבור נוטה לראות בהם שליחי ציבור, שאמורים להיות קשובים להלכי הנפש. תראו כמה קשה להיות שר, כמה קשה להיות ראש ממשלה שצריך להלך כנגד כל רוח ורוח. זה מה שמבקש משה רבינו לקראת מותו. איש על העדה, אשר רוח בו. מה זה אשר רוח בו? שיודע להלך כנגד כל רוח ורוח. משה רבנו לא נפטר מן העולם בשלום, לפני שריבונו של עולם מבטיח לו. תמנה מישהו על העדה, שידע להלך כנגד כל רוח ורוח. עם ישראל, כפי שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, צריך אדם שיתרומם למדרגה כללית כזו, שהוא מסוגל להיות רגיש וער לצורכי הרבים. יש אדם שיכול להיות אחראי על אדם אחד בלבד. יש אדם שיכול להיות אחראי על שתיים. יש אדם על שלוש ועל ארבע, ועל כיתה, ועל מחלקה, ועל גדוד, ועל חטיבה. מדרגות, מדרגות יש. כל אחד לפי מידת הכלליות, כישורי ההנהגה שלו. עכשיו, ברגע שאתה מוכשר להנהגה כללית, כאשר אתה ממלא תפקיד כללי, אתה לא קלה. מטילים עליך תפקיד כזה, אטל עליהם צורכי ציבור. אגב, הביטוי ציבור מבטא כאן את מכלול הגוונים שיש בעם ישראל, שהוא מעמיד את המנהיג באתגר כל כך קשה. ציבור, צדיקים, בינוניים ורשעים. ראשי תיבת. צדיקים, בינוניים ורשעים. שזה בעצם מציין את כל סממני הקטורת. הצורי והציפורים והחלבונה וכו' וכו'. יש כל מיני סממנים בתוך המרקם הציבורי של עם ישראל. יש כאלו שריחם רע, יש כאלו שריחם טוב, יש כאלו שריחם ניטרלי, יש כל מיני אנשים בעם ישראל. הטל עליהם צורכי ציבור. כלומר, אלדד ומידד הם ראויים להיות נביאים. הם נביאים, קיבלו נבואה. הם לא משתמשים בה בצורה נכונה. הם בעצם מפרסמים נבואה בעיתוי שמראה שמה? שהם לא מבינים את צורכי הציבור. אנחנו נראה את זה בהמשך. העיתוי של פרסום הנבואה הזה מראה בעליל שהם לא מבינים צורכי ציבור. לכן צריך לקחת מהם את הנבואה. איך לוקחים מהם את הנבואה? הטל עליהם צורכי ציבור. שים עליהם. תן להם ללכת בראש. תן להם להנהיג. ואתה תראה שהנבואה תסתלק מהם. למה? למה תסתלק הנבואה אם יקחו צורכי ציבור? כי מי שלא מתאים לצורכי ציבור, תוך דקה הוא נעשה עצוב. ואין הנבואה שורה אלא מתוך... שמחה, ודאי. כן, רוצה לשאול. ברוך אתה, אדוני, אני יכול להם שכל נהיה, בואו.
כשהטלת צורכי הציבור זה לאו דווקא לקחתם את הנבואה, אלא להקנות להם ראייה כללית, שאז הם יתנגדו, אבל בגלל שמתעסקים בצורכי ציבור, יש להם ראייה כללית, והם לא יפרסימו נבואה שהיא לא... היא לא מתאימה לפרסום באותו
שלב. אבל פה אנחנו רואים שהמטרה היא כדי שהם יהיו קלים מעליהם. זאת אומרת, המטרה היא כדי שיהיו קלים מעליהם. להפסיק להם, כן. שתכלה מהם הנבואה. שתכלה מהם נבואה. רק אני רוצה פה להעיר על הניסוח המיוחד, בוא נרגע עוד פעם, בעקבות דבר רש"י, עטל עליהם, כן. ניסינו להסביר את העניין של להטיל, מה זה נקרא להטיל, לתת אחריות. הסברנו את העניין של צורכי ציבור, והם קלים מעליהם. הביטוי קלים זה משורש כף, למד, ה, בעברית. אור החיים הקדוש, על הפסוק ויחולו השמיים וארץ, אומר שויחולו זה מגזירת כף למד ה, ויש לו משמעויות שונות למילה הזו. זה דבר מאוד מעניין, כך הוא אומר. משמעות ראשונה של ויחולו, של כף למד ה, מה נגזר מזה? כיליון עיניים. מה זאת אומרת? ציפייה. משמעות שנייה, כיליון חורבן. משמעות שלישית, כלי. כלי. משמעות רביעית, התקללות. להתקלל. זאת אומרת, זה ארבע משמעויות שלכאורה אנחנו לא כך מוצאים את הקשר ביניהם. אומר אור החיים הקדוש, מה שקרה ביום השישי, ויחולו השמיים וארץ, שבעצם ארבעת המשמעויות באו לידי ביטוי. הכיצד? דבר ראשון, בשבת נוצר כיליון וגעגוע עמוק של הבריאה לשורשה. זו הסיבה שבשבת אנחנו אמורים להרגיש, אם אנחנו באמת מקיימים את השבת כהלכתה, הן מבחינת, כן, קודם כל קיום כל מצוות השבת מן התורה, תקנות חכמים, כן? אז אנחנו בעצם מרגישים את הכיליון ואת הגעגוע ואת התשוקה לחזור לשורשנו. שבת ראשי תיבות, שבת בא תשוב. זה זמן שבו שווים אל המקור. זה מצב של שביטה. מה זה שביטה? הכל שווה למקור. מתוך כך יש שביטה. זה נקרא מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. יש מנוחה שלמה ויש מנוחה שאינה שלמה. מה זה מנוחה שאינה שלמה? בטלה. מה זה מנוחה שלמה? התבטלות. זה משהו אחר. אז ביום שבת אנחנו מקבלים את המשמעות, או חשים את המשמעות, של כיליון העיניים. התשוקה האדירה, להתחבר לעצמנו, להתחבר לאמונה, להתחבר לתורה, הרגשה נפלאה. אנחנו צריכים לחנך את עצמנו, ששבת זה יהיה זמן שבו אנחנו באמת מעין עולם הבא. כן? ולא מין זמן כזה שחס ושלום, כן? רק שיעבור ויעבור במיוחד בשבתות הקיץ, כן? אחר הצהריים ארוך, בפרט אם השבת היא שכבית, כן? אז לפעמים מבלים אותה חצי שבת מתחת להסמיכה, רק שיעבור, כן? מתי כבר יצאו שלושה כוכבים, עוד מעט הנשמה יוצאת לי, כן? אז צריך להשתדל, צריך להשתדל, כן? צריך להשתדל, אני מדבר מהורי ליבי, זה גם קשה, זה כל אחד מאיתנו לפעמים, אנחנו לא רגילים להתפרנס ככה מעולם רוחני כל כך, זה, אנחנו צריכים קצת את ה... קשה לנו בלי הסובין, נקרא לזה כך, זה הלחם הלבן של השבת, הטהרה והקדושה הזו, אנחנו, הלחם הקלוקל הזה, כן, הלחם הקלוקל שנבלה באיברים, אנחנו מרגישים את הצורך קצת לחוש משהו חולי, אז קשה לנו. זה טבעי לאדם, העיקר שנכיר בכך. אבל ככלל, השבת עניינה זה לברר את המשמעות הבסיסית הזו של הכיליון, של התשוקה, של הגעגועים לעליון, של הגעגועים לשווה לשורש. אומר אור החיים הקדוש, ושבת גם ממילא מתרחשת המשמעות הנוספת. מהי המשמעות הנוספת של כף למד ה? כיליון וחורבן. זה מוזר. מה זה כיליון וחורבן? מה קלה וחרב? למדת מלאכות לא נעשות. לא בונים את העולם. לא בונים את העולם. כן? כאילו כל מלאכתך עשויה. אתה לא כותב, אתה לא חורש, אתה לא זורע, אתה לא זומר. 39 מלאכות. אתה בעצם לא עוסק בבניין העולם. זה לכאורה כיליון וחורבן. אתה מניח את צדך, אתה לא חורש אותי. זאת אומרת, כדי שתוכל להתגלות המדרגה העליונה, כדי שהתשוקה לאל עליון תוכל להיות חזקה, אדם צריך להניח את ההתעסקות שלו בבניין הפיזי. אתה חורש את השדה, אתה תופר את הבגד. כן? כל פעולה כזו היא מדגישה תעשייה האנושית. לעתיד לבוא לא תהיה סתירה כמובן בין המלאכה לבין עבודת השם יתברך. אגב, זו הסיבה שבית המקדש מותר לחלל שבת. אפשר להקריב קורבן בשבת גם בבית המקדש. להראות, אומר הרב קוק, שבית המקדש אין איסור מלאכה. למה? כי כשעושים מלאכה בבית המקדש, אין חשש שאדם ירגיש שאני ואפסי עוד. כי בבית המקדש יודעים בדיוק מאיפה הכל מתחיל ולאן הכל הולך. אז אם בתוך המהלך הזה יש גם את פעולת האדם, ברור שהכל נמשך אל התכלית. אבל מחוץ לבית המקדש, מה שקרוי במדינה, שם צריכים לשבות ממלאכה. כי כשאנחנו בונים, אנחנו מתמלאים באגו. לכן בשבת יש גם צד של חורבן. צריך לקשור את הידיים של האדם מאחורי הגב ולהגיד לו, עכשיו אתה לא פועל. עכשיו הקדוש ברוך הוא משחק לבד על המגרש. בראשית ברא אלוקים. כן, הוא עשה את הכל. הוא ברא את העולם. הוא יצר את כל המציאות הפיזית שממנה אחרי זה אתה לוקח כדי לחרוש את צדך. אבל עכשיו אתה צריך להתוודע למפעל האלוקי נטו. כי אם אתה תפעל בזמן בשבת, לא תפנה מספיק מקום לריבונו של עולם. זה המשמעות, אחד המשמעויות שיש בידי שבת. אם כן, יש לנו בינתיים שתיים שבת. כליון וגעגועי, שמתברר וצומח על בסיס השביטה והחורבן. ממילא אז אתה כלי, זה המשמעות השלישית. כשאתה מסדר את מערכות היחסים בין הרצון האלוקי לבין הרצון שלך, היינו שביטה ממלאכה, מה נוצר? כלי. ויצא לצורף כלי. כרגע אתה כלי להשראת שכינה. מכיוון שאתה כלי, מה קורה עכשיו? אתה מתכלל. הרצון האלוקי והרצון שלך הם כרגע אחד. והיו לאחדים בידיך. אלו ארבעת המשמעויות שצריך לשים לב ליחסי הגומלין ביניהם. פה במקרה שלנו עם אלדד ומידד, שאומר רשי, התל עליהם צורכי ציבור והם קלים מאליהם, הוא מדבר על משמעות אחת בלבד. מה זה הם קלים אליהם? הם קלים ונחרבים. מכיוון שהם לא מוכשרים לעסוק בצורכי ציבור, ברגע שהם יעסקו בצורכי ציבור, מה יקרה? הממד הכללי והפרטי התנגשו ביניהם, וממילא הם לא יכולו למלא את התפקיד. אם אתה תשים לי על הכתפיים 200 קילו, אני קלה מאליי. למה? אין לי יכולת לסבול את המשקל הזה. אם היה לי כוח גוף מתאים והיית שם לי 200 קילו, הייתי מרגיש כמו אריה. איך צועקים שם מרימי משקולות שמרימים את זה לגובה הזה? ראיתם? פרס דרמה, שואגים, כן? שואגים כעריות, כעריות נושא. אבל אם אתה לא יכול להרים את הגילו, מה יקרה לך? אתה תתמוטט. הם קלים אליהם. יש איזו שאלה? איזו הערה, מי שרוצה להוסיף משהו? כן. הבעייתיות היא כלליות, להיות כללי, לעסוק בצורכי ציבור. כף נראה למה הם לא מוכשרים לצורכי ציבור. כמו שאמרנו, זה שהם גילו את הנבואה הזאת, הספציפית הזאת, כן? זה מראה שהם לא בקיאים בהלכות ציבור. הם לא מבינים את רחשי... שאין לך כישרון למלא תפקיד מסוים ואתה מנסה למלא אותו, אתה נחרב. אתה פשוט נחרב. יש אדם מסוגל להיות ממקף, אבל מקדמים אותו להיות ממם. מה קורה לו? הוא נופל. בתור ממקף הוא נפלא, בתור ממם הוא נפל. זאת אומרת, אתה לוקח אותה למדרגה אחת יותר גבוה, אבל לא מוכשר אליה, אז הוא קלה. אז רק החורבן מתקיים בו. לא הגעגוע, לא התקללות ולא הכלי. הוא לא זוכר למשמעויות הנוספות של כף למד אי. אותו דבר גם פה. מכיוון שלא מוכשרים ללכות ציבור, אז מה שמתקיים בהם זה רק הקלה. החורבן. אנחנו רוצים להוכיח בהמשך שהם לא רואים לצורכי ציבור. הם לא רואים לצורכי ציבור. למרות שהם נביאים, והכל טוב יפה, ויותר מזה אפילו. לא סתם נביאים. אומר רש"י, וישארו שני אנשים מאותם שנבחרו. אמרו, אין אנו כדאים לגדולה זו. הם אפילו בעלי ענווה. אפילו בעלי ענווה. ועם כל זאת, הם לא מוכשרים לעניין הזה. כן?
הם קיבלו
נבואה,
הם
הגיעו... לא, כל נביא הוא מנהיג ציבור? מה פתאום? מה פתאום? הייתה להם טעות בהבנה האם באמת הנבואה הזו, כן, הרי כתוב שכל הכובש נבואתו חייב מיתה. הם קיבלו נבואה, כנראה שהם חשבו שהם צריכים גם לפרסם אותה, כי אסור לכבוש את הנבואה. אבל במקרה הזה הם אמנם קיבלו את הנבואה, אבל הנבואה הזו הייתה צריכה להיות כמו יין שמשומר בענביו. כלומר, לא הגיע הזמן לשחות את היין הזה ולשתות אותו. הם היו צריכים להשות את הנבואה מתוך התבוננות במצב העם. אבל הנבואה הזו דחקה בהם, מה שנקרא, כל השם קורא בגרונו. לפעמים הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לנביא, צעק בגרון גדול, אל תחסוך. צעק, כן? תקרא בקול גדול. ולפעמים נביא באמת לא יודע לשער בצורה מדויקת האם להגיד או לא להגיד, כמו שאור החיים עצמו מסביר לגבי טעות של משה רבינו לגבי ההקעה בסלע. קח את המטה בידך. הוא לא ידע, או היה לו ספק מה לעשות עם המטה הזה. האם המטה הזה זה רק משהו סמלי, או שאיתו צריך להקות בסלע הקעה סמלית ועל ידי זה ייצוא המים? אור החיים מסביר את הספק שהיה למשה רבינו. לא תמיד הנביא יודע מה לעשות עם נבואתו. במקרה הזה הייתה להם מחשבה שהנבואה הזו צריכה להתפרסם, צריך לצעוק אותה בגרון גדול. מה?
למה
הוא שולח אותה עכשיו?
כן, מה הקשר?
אתה אומר שיגיד, שיגיד אותה בזמן שצריך לומר אותה ממש. למה הוא אומר את זה עכשיו? יש לכם רעיון למה הוא אומר את זה עכשיו, את הנבואה, למרות שלא הגיעה שעתה? למה? יש לכם איזה רעיון? למה הוא נותן את הנבואה עכשיו?
את העם.
מה זה?
הוא
לא היה אמור להגיד לה. נו, אז למה? יש לכם איזה רעיון? אולי זה היה מעמד החניכה לנבואה, כמו שכתוב כאן, שהוא בחר 70. 70 אנשים. אז החניכה הייתה בעצם בקבלת נבואה. יכול להיות שעצם הניסיון היה של הנביא, אני אתן לך נבואה, אבל בוא נראה אותך מתאפק מלומר אותה, שזה חלק מהתנאים לנבואה. לכן גם לוקחים להם את הנבואה, כי הם לא יודעים להשתמש בה בצורה נכונה. כן? הם לא יודעים מתי לומר את הנבואה ומתי לא לומר אותה. אבל זה בעצמו ניסיון. אני אגלה לך סוד, בוא נראה אותך שומר עליו. למרות שלא הגיע שעתו של הסוד להתגלות. אדרבה, דווקא בגלל שלא הגיע שעתו, אני מספר לך. אני רוצה לראות אם אתה מאופק או לא. זה אחד המבחנים. כן? זה אחד המבחנים. בהחלט יכול להיות.
אז למה שלא הסכים
איתם? מה?
למה שלא הסכים
איתם? זה בהמשך, אנחנו לא לומדים את זה היום. כן? אתה שואל שאלה מצוינת. בסופו של דבר, רואים שמצד הענווה של משה רבינו, הוא לא מסכים עם גרשום. כן? הלוואי, כולם נביאים וכולי. אנחנו צריכים לדון על זה. כן? זה לא, לא נעשה את זה היום. אבל זו שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת.
רוצה שמתדבר?
מה?
רוצה שמתדבר?
כן? הלוואי כל עם השם נביאים. כן.
אבל השאלה באמת לענייננו זה...
אולי משה רבנו רוצה לבוא ולומר, אין בעיה עם הנבואה. מה? המקנה אתה לי? אני מרגיש שאתה רוצה שרק אני יהיה נביא. אתה מפלגתי, אתה סקטוריאלי, אתה רוצה רק את הרבי שלך. אף אחד אין לו זכות להגיד דבר תורה, רק מה שהרבי שלך אומר. זה מה שאתה רוצה. הלוואי כל השם, עם השם נביאים. יש בעיה פה לגבי העיתוי שמגלים את הנבואה. זה צריך טיפול, זה ודאי. אבל המקנה אתה לי, אני רואה שאתה מגזים. אתה יותר מדי דואג שאני אהיה בראש ולא יהיה נביא חוץ ממני. זה אני לא מסכים לך, אולי זה המסר הפשוט של משה. במוסר פשוט, אפשר להסביר את זה כך. אבל ודאי שהוא לא חולק לגבי הקלקול שיש כאן בגילוי הנבואה. ודאי שמשה רבן יסכים גרשום בעניין הזה. כן. כן. כן.
לפי הפירוש הראשון של רש"י, שהתל עליהם תורכי ציבור ומתחלים.
כן.
למה לעשות, כאילו, למה ללכת ככה, כאילו, דרך כל כך עקיפה? פשוט, או שכו, הפירוש שני הרבה יותר מסתדר. כלל, תקלה אותם, או שפשוט תגיד לנו לקבל סיק, למה התל עליהם צורכי ציבור והם פנים מלרץ? אני חושב, לא עושים את זה בדרך הזאת.
אז הסברתי. כי אנחנו רוצים להראות שהבעיה שלהם זה בחוסר הבנת צורכי ציבור. לכן, הטל עליהם צורכי ציבור, והם קלים עליהם. הבעיה שלהם זה בחוסר הבנת צורכי הציבור. וזה שהם מפרסמים נבואה כזו, כמו שנראה תכף, למה אסור להגיד נבואה כזו, בעיתוי כזה?
זה מחנך אותם בעצם.
די, זה מידה כנגד מידה. זה מידה כנגד מידה. כן? רבי שמחה זיסל אומר, אחד מבעלי המוסר, כותב מכתב לתלמידיו וכותב להם, תתפללו עליי, אני מאוד מאוד חולה בקיבה. היה לו מחלת קיבה מאוד קשה, כי מדומני הוא גם נפטר ממנה בסוף ימיו. ושהוא כותב לתלמידיו על כאב קיבה שלו, הייתה לו שם בעיה שדברים לא כסדר, דברים שצריכים לצאת נכנסים, דברים שצריכים להיכנס יוצאים, בלגן. אז הוא כותב במכתב, אומר לתלמידים, ואני יודע שמחלת הקיבה הזו באה לי, בגלל שאצלי דברים הם לא כסדר. שר לי איזה מדרגה רבי סי, אבל הוא מרגיש שאצלו הדברים לא כסדר. מקדים את המאוחר, מאחר את המוקדם. אז זה מידה כנגד מידה. אז מחלת הקיבה הזו, דווקא באופי המיוחד שהוא סבל ממנה, זה אצלו איזשהו רמז לליקוי הרוחני שלו, המוסרי שלו, לפי מדרגתו. זה מידה כנגד מידה, זה אחד האופנים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. מידה כנגד מידה. בדבר אשר זדו, בקדרה שבה רצו לבשל את עם ישראל, בה נתבשלו, הם דימו להטביע את ישראל במים, וקדוש ברוך הוא יטביע אותם במים. זה כלל גדול, מידה כנגד מידה. כן. דבר אחר, תנם אל בית הכלא. תנם אל בית הכלא, כמו שאמרנו, הכלא הוא המקום שבו אנחנו מצמצמים את היכולת של האדם. כאשר יש מישהו שמתפרע, אנחנו מכניסים אותו לבית הכלא, עבריין מכניסים אותו לבית הכלא, כך אנחנו מגינים על הציבור מפניו. מגינים על הציבור מפניו. יש אנשים שהם לא בריאים בנפשם, הם מזיקים לציבור, אז לוקחים אותם לבית חולים. לוקחים אותם לבית חולים, ויש כאלו שמשחררים אותם, אבל נותנים להם זריקה. הזריקה הזו פועלת חודש ימים. חודש ימים, הבן אדם עכשיו הוא מהלך כמו צל אדם. הוא לא יכול להזיק לאף אחד. ראיתי פעם מישהו כזה. הוא לא בבית חולים. הגיעו למסקנה שלא צריך שימו בפנים. לא יודע, אין מספיק מיטות, אין מספיק תקציב למדינה. נשחרר אותו. אבל משחררים אותו, משחררים לו, משחררים אותו עם זריקה לחודש ימים. חודש ימים הוא זומבי. הולך ככה, לא מזיק לאף אחד, חסר עונים. כן. אחרי חודש, לוקחים אותו, עוד פעם. זאת אומרת, מצמצמים לו את הכוח, כי האדם הזה, ברגע שהוא נמצא בשיא כוחו, הוא מזיק לציבור. הוא מזיק לציבור. כן. בית הכלא, זה מקום ששם אנחנו מכניסים את מי שלא יודע להשתמש בכוחות שלו, בצורה נכונה. תנם אל בית הכלא. וזאת למה? לפי שהיו מתנבאים, משה מת, וישוע מכניס את ישראל לארץ. משה מת, זה לא דבר פשוט. ראינו מה קרה בחטא העגל, שמשה לא הגיע, ומשה בושש לבוא, ראינו איזו התארגנות שהתחילה שם. זה האיש, מה היה לו, אשר העלנו מארץ מצרים. משה רבינו, בצדק, נתפס בעיני האומה, וודאי וודאי בשלב שעם ישראל נמצא עכשיו. אנחנו עדיין נמצאים בשלב של ההנהגה הניסית. בשלב של ההנהגה הניסית, העם לא יכול להבין ההנהגה שהיא בדרך הטבע. הוא חייב את משה לידו. את האיש הניסי המופלא הזה, שבהנפת יד הוא מכה 10 מכות את מצרים. את האיש המופלא הזה שמוציא מים מן הסלע, שמוריד מים מן השמיים, אי אפשר בלעדיו. למה הדבר דומה? זה כמו ילד קטן, שכל כוחו בא לו, כל כוחו בא לו ממי? מזה שאימא קרובה אליו. ברגע שאימא מתרחקת ממנו, עכשיו תספר לי ילד כזה קטן, שיבוא יום, חס ושלום, כן? אימא תמות, אימא לא תהיה פה. הוא יכול לקבל הלם. יכול להתחרפן. מה אתה מספר לילד את זה? כן? מה אתה אומר לו? אהיה אשר אהיה. כמו שאני איתם בצרה זו, אהיה איתם בצרות אחרות. אומר ריבונו של עולם, מה אומר לו? כן? משה רבנו אומר, לא דיים הצרה הזו, אתה אומר להם הצרה אחרת. כן? מספיק הצרה הזו, דיה לצרה בשעתה. משה רבנו, ההנהגה שלו כרגע ממלאת את לבבם של עם ישראל. זו ההנהגה שעם ישראל צריך כרגע. עם ישראל לא יכול להתמודד כרגע, בשום פנים ואופן. עם מחשבה, תראו מה קרה עם המרגלים. שהמרגלים הגיעו לארץ ישראל, וראו מה עתיד ומה צפוי להם שמה. למה ריבונו של עולם לא רצה לשלוח מרגלים? בדיוק בגלל הסיבה הזו. שלא יראו מה מצפה להם בארץ ישראל. כי הם לא בנויים לזה. מי היחידי שמסוגל להתמודד עם זה? ישוע וכלב. הם היחידים שהם בעלי תפיסה שלימה של תורת ארץ ישראל. לא מפחדים לחרוש, לא מפחדים לזרוע, לא מפחדים לבנות בתים. לא מפחדים. לא מפחדים לצאת למלחמה. אבל לא רב רובו של העם. הוא לא מסוגל להתעמת עם ידיעה עתידנית כזו. ארץ אוכלת יושביה. חורשים שם. זורים שם. איזה משבר זה. בשביל דור המדבר להתמודד עם מציאות של זריעה. של פעולה אנושית. השתדלות אנושית. מה? השתדלות אנושית? איזה השתדלות? זה הכל ביטחון. זה הכל מן השמיים. המן מן השמיים. זה לא צומח, שום דבר לא צומח מן הארץ. האמת לא צומחת מן הארץ, היא רק באה מן השמיים. זה מן, זה משהו אחר. יחד עם זה, יחד עם זה, עכשיו אני רוצה פה באמת ללמד זכות, כן? אנחנו צריכים ללמד זכות על ידד ומידד. יחד עם זה, יש מצבים שיש מקום להתחיל לרמז על התקופות העתידיות. אפשר להתחיל לדבר על חינוך לחיי משפחה בגיל 14-15. באולפנות, מתחילים לדבר על חינוך לחיי משפחה גם בגיל 14. לא בגלל שהבנות מתחתנות בגיל 14.5. הן מתחתנות בגיל 18, 19 ו-20, אבל אפשר להתחיל לדבר על חינוך לחיי משפחה. כי משהו מתחיל להתנוצץ בתוך הנפש. משהו מתחיל בתוך הנפש להתנוצץ, כן? ושייך לעניין המשפחתי. לפי יכולת העיכול של הנערה, אפשר להתחיל לדבר איתה על זה. ולמרות שהיא נערה, רכה בשנים, ויש לה עוד לגמור את בית הספר, ויש לה עוד שירות לאומי, אף על פי כן, הנושא הזה הוא לא זר לה, במינון, בצורת הסברה מסוימת, בתכנים מסוימים של חיי זוגיות, אפשר לדבר. זה נכון. יכול להיות ששיקול הדעת של אלדד ומידד היה מוטעה בדקי דקות. הם חשבו שהגיע הזמן להגיד את זה. לעורר בעם את היסודות של ההשתדלות. תדעו לכם, אנחנו קרובים לארץ נושבת. אנחנו מתקרבים לארץ כנען. תפתחו טוב את העיניים, אתם רואים שם רחוק, אתם רואים רחוק? תדעו לכם, זה ים תיכון. שם ים תיכון, אתם רואים? בקושי רואים, זה גם יום ערפילי קצת, אבל אתם רואים שם, זה ארץ כנען. אתם רואים שם תעשן שעולה שמה? זה מהמפעל של החיבי שם בשכם. תסתכלו, זה ארץ כנען. תתחילו להבין לאן אנחנו הולכים. אבל הטעות שלהם הייתה שהם רואים את זה לא בזמן. והדבר הזה יכול לחולל פאניקה בתוכה. משה רבנו ימות? אוי ובוי. מה יהיה משה רבנו ימות? מאיפה נשאב עידוד? איפה נשאב עידוד? איך נתחבר לקדוש ברוך הוא? שלא באופן הניסי, איך? מי ילחם לנו? איך נתמודד עם כל העמים? משה רבנו ימות? אבל יותר מזה, תנם אל בית הכלא, לפי שהם מתנבאים, משה מת, ויהושע מכניס. זה בכלל טראומה. לא די שמשה רבנו ימות, תראו מי מחליף את משה רבנו. מי בכלל יכול להיכנס במקום משה רבנו? תארו לעצמכם, איזה אדמור אדיר שבאדירים, כן? בברסלב עד היום לא מעיזים לתת לאף אחד לשבת על הכיסא הריק. מה, מי יישב בכיסאו של רבי נחמן? הוא שם ביבנאל, כן? האדמור, המוערש, שיושב על הכיסא. הוא אדמור, אבל הוא משלם איזה מחיר. הוא משלם איזה מחיר של מחלוקת. חולקים עליו. גם בתוך ברסלב יש זרמים שונים. ואחד מהמחלוקות הקשות בברסלב, אם כי בעדינותם, הם לא מתלהמים בעדינותם, אבל זו מחלוקת לא פשוטה, זו מחלוקת בין הקהילה הזו של נחל נובע, שהם נאמנים, כן, לגזרת הקדמונים שלהם, שלא יושבים על הכיסא, לבין אותו הזרם של היכל הקודש, שהושיב על כיסאו של רבי נחמן, לא פחות ולא יותר. בשר ודם בן דורנו. יהיה חכם אשר חכם וצדיק אשר צדיק. אני חושב שאני יודע קצת עד כמה הוא נערץ על ידי בני קהילתו. אני רואה את החבר'ה שם בידי חודש בבית הכנסת ביבנאל. אדם מדהים. אישיות, מנהיג, מדהים. צורכי ציבור, דיברנו. הוא לא קלה. קיליון, כלי, מתקלל, פעילי פלאים. איזה הנהגה שהוא מנהיג אותם. וזה לא קהילה אחת. זה קהילה ביבנאל, זה קהילה שם במרכז אפשר, זה קהילה באשדוד. יש כבר אלפים של חסידים דרך על הקודש. זה, 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 זה זרם שמושך אליו המנים. זה זרם שמונהג על ידי אדמור, יש לו כוח אדיר, על פיו אישק דבר בכל דבר ודבר. מספיק שהוא מפרסם, מנשר אחד, מכתב אחד, בפקס, הוא שולח להם מניו יורק, כן, הוא שולח להם לכל הקהילות, כולם, על המקום. ברגע שהוא רואה שקצת מקפחים את הספרדים, או קצת לועגים להם בתוך הקהילה שם ביבנאל, כן? ישר שולח מכתב. מי שיעיז לפגוע בספרדים, אחינו, התמימים, הקדושים, עובדי השם, יש לו חשבון איתי. כך הוא כתב, אני קראתי את זה. אני קורא את המכתבים שהוא שולח. הם תולים את זה על הלוח. אני קורא את זה. כל מכתב כזה זה סוגיה שמתרחש בקהילה. זה פשוט פלאי פלאי לראות את זה. כן? מי שיעיז לפגוע בכבודם של הספרדים, כי שם בקהילה 90% זה ספרדים. 90% ספרדים. מי שיעיז לפגוע בכבודם, הרגע שהוא אומר מילה כזו, כולם עוברים לדם. אף אחד לא מעיז לעמוד דבריו. זה המחלוק. יושב על כיסאו של רבי נחמן. אז אנחנו לא מסוגלים להבין את זה בזמננו. אז מה נגיד שם בדור המדבר, משה רבינו, מה זה משה רבינו? ומי עוד יושב תחתיו? הנער הזה, שהיו רגילים לראות אותו, מה הוא עושה שם בבית המדרש של משה? מסדר ספסלים. תראו לסמכם שמישהו פה אצלנו, מה שהוא יעשה זה כל היום זה רק לסדר ספסלים, אחרי זה יישב בפינה כאילו לא מבין כלום, בעצם הוא מבין הרבה, אבל כאילו לא מבין כלום. מה אנחנו נחשב עליהם? זה יכול להחליף את משה רבינו? זה משבר נוסף. זאת אומרת, יש פה משבר כפול בהודעה הזו טרם זמנה. המשבר הלאומי זה הן מצד יכולת העיכול של הפסק, למרות שזה לא עכשיו. משה מת, לא עכשיו הוא מת, הוא ימות עוד. אבל עצם הידיעה שמשה יבוא יום והוא ימות. תראו לזמכם שלוקחים ילד קטן בארגז החול ואומרים לו, יום אחד אתה תהיה בצבא, ויבואו אנשים, הערבים, והם ינסו להרוג אותך, וצריך להרוג, אמא אני מפחד, אני מפחד. למה אתה מספר לו את זה עכשיו? עכשיו תתחפש לחייל בפורים, אני יודע, תקנה לו מדים של צנחן, שים לו איזה מין שפם כזה, משהו כן, שים לו פה איזה דרגה כזו מפלסטיק, בסדר, אפשר להבין. אבל מה אתה מספר לו עכשיו סיפורים כאלו? מראה לו סרטי מלחמה. בכלל, התרבות העכשווית היא חושפת ילדים הרבה פעמים למצבים ששייכים למבוגרים. זה בדיוק אותו דבר. זה לגלות סודות, זה לגלות תכנים שהנפש האנושית לא מתאימה להתמודד איתם, לא מסוגלת להתמודד איתם בגיל הזה, במצב הזה. זה לא שייך. עד כדי כך שחזל אמרו שהונאת דברים, מה זה הונאת דברים? אחד מהונאת דברים שחזל מביאים דוגמה, זה אם אדם חס ושלום, חס ושלום, אדם מת לא מת. נגיד, הוא נטלה. כן? הוא נטלה בגזרת השלטון. מת לא מת, בתליה. אסור לך לתלות כביסה לידו. אם אתה תולה כביסה לידו, זה מזכיר לו מיד את הדבר הזה. הוא לא מסוגל להתמודד עם החזיון הזה. כמו שהיא מספרת אחת מ... כן? היא לא הייתה ניצולת שואה, אבל אביה עסק בהצלת יהודים באירופה בתקופת השואה. אז תמיד היה מביא תמונות ממה שנעשה באירופה. ואחד התמונות זה אותם הדרגשים האלו שהיו שוכבים עליהם. כן? היו שוכבים עליהם המעונים עם העיניים האלו וזה. אז היא מספרת שהיא כבר הייתה אימא לילדים. היא הייתה רואה ספסלים בגן. הספסלים האלה היו בעיניה כמו הדרגשים האלו. כל הזמן. במקלחת היה נראה לה כאילו זה מקלחות גזים. היא הייתה רואה כותונת פוספסת, היה נראה לה כאילו זה כותונת האסירים שם. הכל התקשר אליה אצלה עם הדבר הזה. אי אפשר לקחת אנשים שזקוקים ונתמחים ונשענים ונמצאים בשלב היניקה והעיבור ולהתחיל לספר להם מעולמו של הילוד. זה עיבור. מה אתה מספר על הלידה? זה תינוק. מה אתה מספר לו על הילדות? זה ילד, מה אתה מספר לו על הנערות? זה נער, מה אתה מספר לו על הזקנה? תראו את זמכם שנער, היינו מאמתים אותו עם סוגיית המוות בשעה שהוא נמצא בתקופה של... נערים לא אוהבים עכשיו על המוות. לא אוהבים. הם אוהבים ללכת למקומות ששם לא מדברים על המוות. שם החיים רועשים. למה? וזה בצדק. כי הם לא צריכים להתאמת עם הדבר הזה, אין להם כוח להקל את זה. אדם בן 60, שהוא חושב על סוגיית המוות, מה קורה לו? אדרבה מתעודד מזה. הוא חי חיים יותר משמעותיים. הוא קונה ענווה. הרוחניות שלו משתבחת. אבל כל דבר והגילוי שלו, כל תקופה והגילוי שלו. כן, זה העניין. נראה, זה אפשר כך לפרש. דברי רש"י, לפי שהיו מתנבאים, משה מת וישוע מכניס את ישראל לארץ. כן? הוא ינהיג את ישראל. הוא מכניס אותם לארץ. שרבינו מפנה מקומו, כן? למנהיג חדש. כן? מכאן אנחנו לומדים באופן כללי בכלל, זה שייך כמובן לתחומים שונים וגוונים בחיינו, מתי לגלות כל דבר ודבר, מתי להגיד, מתי לא להגיד. אומרת הגמרא מסכת ברכות, שאדם נכנס למרחץ, כן? יש סברה שצריך לומר, יש דעה אחת בתלמוד, שצריך לומר, יהי רצון שתצילני מזה וכיוצא בזה. כלומר, שתצילני מן הגיהנום, כי המרחץ הוא מאוד לוהט וחם. כן? ויש אומרים שלא אומרים את הדבר הזה. למה? כי זה יכול להפחיד את האדם. עצם ההזכרה של הגיהנום, קוראים לזה, אל תפתח פיך לשטן. אז אל תבוא ותזכיר את הגיהנום. יהי רצון שתצילני מזה וכיוצא בזה. אל תגיד. כשמזכירים גיהנום, בן אדם יכול ליפול בפחד גדול, זה יכול לשתק אותו, לגרום לחוסר אונים. אל תזכיר לו יותר מדי את המציאויות האלו. דבר איתו ברכות, באופן שיוכל להבין ולהקל. כן? אל תטיש אותו. אל תצייר אותו. טוב, עצור כאן.